שהוא נמצא לתת לנו שיעור. הוא אחד מן המנהיגים הרוחניים שם, לא רק בישיבה אלא בארץ בכלל, ואחד גם כן עם אנשים שדוגלים בלימוד איזה מין כיוון בלימוד תנך, שבדור שלנו אנחנו יש לנו את הזכות לשמוע וללמוד מהדרך הזאת. פרסם לפני כמה חודשים, אני חושב, ספר חדש על הנושא של דוד ובת שבע. היום הוא ינהל שיחה או שיעור איתנו על הנושא של פורים או דברים ששייכים לפורים, וזה אני מזמין אותך.
שלום, ברוכה לקרוא אתכם. אני אשתדל לדבר לאט, כי אני מבין שבעברית אני מדבר לאט, אבל אם אני אשכח ואני אתלהב אני מדבר לאט, אז אני אדבר לאט. אני אספר לכם סיפור קטן ואחר כך אנחנו ננתח את הסיפור ונשתדל כמה שיספיק לנו הזמן גם להסיק מסקנות אולי על כל מיני דברים מסביב. אני אתחיל מסיפור קטן שקשור אליי כשהייתי ילד בכיתה ג', אצלנו זה נקרא ילד בן 8 בערך, ואני זוכר את הסיפור ומה קרה לי אחרי הסיפור הזה. הייתי ילד בכיתה ג', והמורה הכין איתנו הצגה לחג פורים. הצגה לפורים צריכה להיות משהו כזה מצחיק, משעשע, ואני ידעתי יפה ככה להציג, אז נתנו לי את התפקיד של וייזאטה. כן, וההצגה שם נועדה להיות משהו כזה לא בדיוק מהמגילה, סיפרה על וייזאטה, ילד כזה קטן, בכיין, עושה כל מיני דברים טיפשיים וקטנים ודברים מצחיקים, ואימא שלו כועסת עליו, וזה היה הסיפור. אני הצגתי את זה והיה מצחיק יותר או מצחיק פחות, כרגע לא בזה אנחנו עוסקים. אחר כך זה גרם לי קצת להתחיל לחשוב. לאט לאט גדלתי, זה התבשל לי בראש, וזה גרם לי קצת להתחיל לחשוב. היו לנו כל מיני סיפורים בהוואי, בפולקלור של פורים, כל מיני בדיחות על וייזאטה. אחד השירים שאהבנו לשיר כשהיינו כבר יותר גדולים, אז המילים שלו היה: את המן תלו על עץ גבוה, את וייזאטה תלו על עציץ. כן, עציץ, כזה... ואחר כך זה גרם לי להתחיל לחשוב, אז אם וייזאטה הוא ילד כזה קטן וטיפל ומצחיק, לראות אותו תלוי על העץ והרגליים שלו מתנדדות ככה באוויר, מה קורה? זה לא מתאים, זה לא נראה נכון, זה נראה לא ברור. המן רצה להרוג את היהודים, מה עכשיו וייזאטה? כזה ילד קטן, למה הוא צריך להיות תלוי על עץ, רגליים מתנדדות באוויר? השאלה היא שאלה במגילת אסתר בעיקר, ובאמת כשגדלתי קצת קראתי איזשהו ספר שירים שנקרא בעברית שירי מחאה. יודעים מה זה מחאה?
פרוטסט.
מה?
פרוטסט.
כן. אז תלמידים בתיכון כותבים שם שירים, תלמידים לא דתיים, רוצים גם למחות, לצאת נגד האווירה בתנ"ך, במקרא, ואחד החרוזים בעברית יוצא כך: אני רוצה את אמא זרש, וזאת אומרת, אני רוצה את אמא זרש שתשאיר לי שיר ערס, כן? לא כל כך חרוז, אבל לפחות המחאה, אתם מבינים את הכוונה, את הבעיה שעולה. וזה מתחבר עם כמה דברים שיש לנו במנהגים של פורים, שבאווירה ההומניסטית מסביב, כמו לאכול אוזני המן וכל מיני דברים, מעוררים מחאה ומעוררים בעיה אצל ציבור שלא במיוחד אוהב ומאמין במקרא. ואני קצת רוצה יחד איתכם להתמודד, איך להגיד? להתמודד עם השאלה הזאת, נראה למה נגיע. עד כאן מבינים? בסדר. היום באווירה, אולי כאן בארצות הברית, אולי זה לא יהיה כל כך ברור, אבל נראה את הדברים איך הם קורים בדרך כלל. נשיא ארצות הברית היום הוא בן 52, נדמה לי, נכון? עצמי יש לו ילדים. אבל נאמר במדינת ישראל ראש הממשלה במצב יותר נורמלי בפוליטיקה הוא בן 75. אני זוכר בארצות הברית היו גם נשיאים כמו רונלד רייגן, נדמה לי נבחר לנשיא היה בן 78, או אני טועה משהו כזה בסין למשל. אתה לא יכול להגיע לתפקיד פוליטי בכיר אם אתה לא בן 92 בערך, או משהו כזה. אבל להגיע לתפקידים בכירים, בדרך כלל אנשים מגיעים בגיל 70, משהו כזה, הם מגיעים לשיא הצמרת הפוליטית. ואני חושב שיהיה די נכון לתאר את המן, רואים אותו בשיא התפקיד הפוליטי שלו, בערך בגיל הזה, נאמר בגיל 70, אולי נאמר 65, אבל אני לא חושב שהמן מדובר על בחור צעיר. וזה אומר שהילדים של המן הם לא בהכרח ילדים בני שש שיושבים שם וחושבים שהם יכולים לדגור על ביצה או כל מיני סיפורים מהסוג הזה. הילדים של איש בן 65 שנים הם בגיל 35, יכולים להיות 40, והם בגיל של משהו כמו מפקדי חטיבות, קולונלים, משהו מהסוג הזה. ולא בהכרח ילדים קטנים. אם נשווה את זה למשל למה שאנחנו רואים היום בדמות של המן, כך את מי? אני מתאר לעצמי כולם יגידו סדאם חוסיין, בסדר? אני אגיד אולי שמות אחרים בתור אזרח ממדינת ישראל, אני אגיד אולי אבו מאזן או ערפאת, אבל בואו נאמר סדאם חוסיין. ניקח את הילדים של סדאם חוסיין. שמעתם פעם על עודאי חוסיין? שמעתם? עודאי, הבן שלו, רדאי, יש לו שם כמה בנים. אנשים שבהחלט נמצאים בצמרת השלטון, אכזריים מאין כמותם. סדאם, לעומתם, הוא צדיק. הם אכזריים והם רוצחים אנשים, וכל מי שלא מוצחים ביניהם, והם מקבלים שוחד, והם מושחתים. זה משהו נורא, אתם ודאי קוראים קצת עיתונות על מה שקורה בעיראק. ואני נותן את זה כדוגמה. אני מכיר את זה כאמור גם מהארץ, מכל הצאצאים והבנים של כל מיני מנהגים, מנהיגים פלסטינים, אבל בואו נדבר יותר במושגים שמוכרים יותר כאן, ולא בהכרח מדובר על ילדים קטנים. אני אתייחס אולי לפסוק אחד במגילת אסתר. כתוב: ויספר להם המן, כשהמן קורא לכל הקרובים שלו, ויספר להם את כבוד עושרו ורוב בניו. אני לא מכיר בן אדם שמזמין את הקרובי, המשפחה שלו, ואומר להם, אתם יודעים כמה הרבה ילדים יש לי? זה לא נראה מתאים. זה לא דבר שאנשים רגילים להתגאות בו. ואני גם מתאר לעצמי שאם הוא הזמין את הקרובים שלו והחברים שלו, אז הם ידעו כמה ילדים יש. אבל זה לא מתאים. אמרו לעצמכם, אני אבוא, שמי יעקב מדן, יש לי 7 ילדים. את מי זמן? זה לא דבר חשוב. מה הפירוש סיפר להם את רוב בניו? רוב בניו זה מתפרש גם גדולת בניו. ואני אולי אסביר את זה. אנחנו מכירים הרבה פעמים מגילות אסתר מצוירות. מכירים את זה בדיוק. מגילות אסתר אוהבים לצייר אותן. אז מה שאני זוכר מתמונות במגילת אסתר, רואים פעמים רבות, ומרדכי יושב בשער המלך, פה יש לנו פסוק, ככה יושב על הרצפה, ישיבה מזרחית כזאת, כמו אחד שאולי מוכר עיתונים בתחנה המרכזית, או בשוק, אולי מוכר גרעינים, אולי מקבץ נדבות, מרדכי יושב בשער המלך. אבל זה לא. מה זה יושב בשער, כשאנחנו מדברים בלשון של המקרא, בתנך? יושב בשער זה שופט. כן, נודע בשערים בעלה, בשבדו עם זקני ארץ, בעלה, אל אשת חיל, השופט המפורסם, יש לזה הרבה מאוד פסוקים. למשל, כשהמלך נבוכדנצר מאוד מכבד את דניאל, אז כתוב, ודניאל ביטרע מלכה, ובארמית, ודניאל בשער המלך. כלומר, כאשר המן הוא ראש השרים, מרדכי הוא השופט העליון. יושב בשער המלך. הוא השופט העליון. נגיד, תפקיד מאוד חשוב, שיכול בין השאר להסביר לנו למה הוא מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. מרדכי מרגיש את עצמו מספיק בטוח. הוא אדם במעמד, חזר בממלכה, הוא אומר, אני אשתחווה לאמן, מה פתאום? אבל הוא אדם במעמד מאוד מאוד חזק. אמן שרוצה להרוג את מרדכי, הוא לא כל כך מסוגל לעשות את זה. הוא מתחיל להעביר מלשינות על כל היהודים ועושה מזה מלחמה שלמה. לא פשוט לא שהוא יכול להרוג את מרדכי. כשהוא מזמין את כל אוהביו ואת זרש אשתו, והם אומרים לו, תעשה עץ גבוה, 50 אמה, לתלות את מרדכי, וכתוב ואיתם הדבר לפני המן, הוא לא יכול היה לחשוב על זה לבד. זה לא היה כל כך פשוט. לבוא ולתלות את מרדכי, מרדכי היה בעל מעמד חשוב, חצר. ולכן המן מתחיל עם כל היהודים בצורה כזאת. ויום אחד כשהוא יוצא מהמשתה עם אסתר, והוא רואה את המן ולא קם ולא עוזר ממנו, וימלא המן על מרדכי חיימה, מאוד מאוד כועס, ואז הוא שולח, קורא לאוהביו ולזרש אשתו, ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו. צריכים להכיר קצת את המסורת המזרחית. אדם מתבסס בשלטון באמצעות זה שהוא לא שולט לבד, אלא גם הילדים שלו נמצאים בשלטון, הוא מבריג את המשפחה שלו, את האחים שלו. תסתכלו בכל המשטרים הערביים במזרח התיכון, תראו, השליט הוא כזה, אחיו נמצא פה, הבן שלו נמצא פה, הבנים של אח שלו נמצאים, והוא ראש החמולה, ראש המשפחה, אז הוא יכול בהחלט להרגיש את עצמו חזק. והמן, מה מספר לחברים שלו? נכון, מרדכי נמצא בתפקיד חשוב. גם אני נמצא בתפקיד חשוב, אבל מה היתרון שלי עליו? יש לי שני יתרונות על מרדכי. אחד, הוא לבד. אני, עם כל המשפחה, עם כל הילדים. היתרון השני, כשאסתר הזמינה מישהו חשוב למשתה עם אחשוורוש, היא לא הזמינה את מרדכי, את מי הזמינה? אותי. אף לא הביאה אסתר המלכה אלא משתה אשר עשתה כי היא מותי. אני חשוב. ולא, אז מה אתם אומרים? עכשיו אני כבר יכול להרוג את מרדכי. הם אומרים, כן, להרוג אותו, קח עץ גבוה, 50 אמה, תלה אותו, עכשיו אתה יכול. אבל חלק מזה שגם הבנים שלו נמצאים בתוך מוסדות השלטון. מנסה להסביר את זה אולי גם מכיוון אחר. הקנוח היה לי יותר קל, אבל נגיד דלתה. נדבר קצת על הזמנים במגילה. בתמונות במגילה, הרבה פעמים אנחנו רואים איזה עץ גדול, יש גם בפיוט מופיע כזה דבר, למעלה תלוי המן, ואחר כך תלויים כל הילדים שלו עד למטה. יש גם אחד הפיוטים של תענית אסתר מתאר את זה בצורה כזאת. כשאנחנו בודקים במגילה, אין שום קשר בין תליית המן לתליית הילדים שלו. זה בכלל לא ביחד. קצת נעשה את החשבון של התאריכים. כתוב, ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון, הוא חודש ניסן, ב-13 יום בו, כלומר, ואז הגזרה של המן. באיזה תאריך? י"ג ניסן. כתוב במגילה, זוכרים תאריך כזה? י"ג ניסן. ואז באותו יום מרדכי מגלה את זה. זוכרים את הסיפור של המגילה? ובאותו יום אסתר קובעת צום של 3 ימים. מתי 3 הימים? י"ג, י"ד, ט"ו. היום האחרון של הצום זה פסח. חז"ל במדרש אומרים שמרדכי שאל את אסתר איך נעשה צום, הרי צריכים לאכול מצות. היא ענתה לו את מה שענתה, אבל זה פסח. אם אתם זוכרים אולי בפיוטים של ההגדה של פסח מופיע לנו גם כן הסיפור, קהל כינסה הדסה, הדסה זאת אסתר, לשלש צום בפסח, כלומר לעשות צום 3 ימים בפסח. בלילה אחרי 3 הימים המן הגיע לאחשוורוש, הלך להוביל את מרדכי על הסוס, ולמחרת ט"ז בניסן המן נתלה על העץ. יש לנו גם במדרש מופיע שכשהמן בא אל מרדכי הוא מצא אותו יושב ועוסק באיזה סוגיה של מנחת העומר שמקדימים בט"ז בניסן. הוא אמר לו, קומץ אחד של מנחת שעורים של העומר שלכם היה יותר טוב מ-10,000 השקלים שלי. מה זה? בטצ'יין מניסן נתלה המן על העץ. מתי נתלו 10 בני המן? באיזה חג אתם יכולים לנחש? בפורים, בט"ו באדר, כעבור כמעט שנה. הם לא נתלו ביחד. זה לא באותה הזדמנות. זה בהפרש של שנה שלמה, שתכף נבדוק מה היה בשנה הזאת. אני רוצה להדגיש עוד משהו. המן נתלה על העץ בידי אחשוורוש. זאת כליה כמו שאנחנו מכירים, רואים את הרגליים שלו מתנדדות, מתנדדות, מתנדדות. ומאוד אכזרי, בתורה אין כזה דבר. זאת בן אדם חי. אוקיי. 10 בני המן, תסתכלו במגילה, הם נהרגו במלחמה. אסתר ביקשה לתלות אותם. מה זה לתלות אותם? לתלות את הגופות שלהם. לא אותם. נהרגו במלחמה, כמו שאנשים נהרגים במלחמה, ותלו את הגופות שלהם על עצמם. זה משהו אחר, זה לא דומה בכלל. זה לא אותו מנגנון כליה בכלל כמו אצל המן. אתה לא צריך איזה חבל כזה שעומד בצורה כזאת, זה משהו בכלל אחר. למה אני מפרט את הדברים האלה? אני רוצה שנעמוד כאן על משהו קצת מפליא בפרשה. במשך כל השנה המגילה משדרת את הפחד של היהודים מהמלחמה, ומה יהיה? ואסתר נופלת לפני רגליו של המלך, מתחננת להעביר את רעת המן האגגי. אתם זוכרים מתי המלך מסכים לתת ליהודים רשות להגן על עצמם? באיזה תאריך? מישהו אולי זוכר? ויקראו סופרי המלך בעת ההיא, בחודש השלישי הוא חודש סיוון, ב-23 בו. כלומר, בכ"ג סיוון. עכשיו כבר יש לנו רשימת תאריכים. בט"ז ניסן, איפשהו באמצע אפריל, נתלה המן. בכ"ג סיוון, איפשהו ביוני, בסוף יוני, המלך הסכים שהיהודים יגנו על עצמם. בחודש אדר, בי"ג אדר, במרץ של, זה מושגים נוצריים של השנה הבאה, אז הייתה המלחמה ונהרגו 10,000. גזירת המוות של האגרות של המן ריחפה על היהודים, הייתה על היהודים במשך 70 יום. מי"ג ניסן עד כ"ג סיוון, 70 יום, נכון? מניסן עד סיוון, 60 יום. י"ג עד כ"ג עוד 10 ימים, נכון? 70 יום. מתוך 70 הימים האלה, כמה זמן המן היה חי? בסך הכל 3 ימים. כמה נשארו לנו ימים שבהם הייתה גזירת מוות על היהודים? 67 ימים המן בכלל לא היה חי. ואני רוצה לשאול אותך, מי החזיק את הגזירה נגד היהודים? למה אחשוורוש ניסס ופחד ולא ידע וכן ולא, עד שהוא נתן למרדכי רשות לכתוב את האיגרות? אני מאמין שמי החזיק את הגזירה? הבנים של המן. הם היו עדיין חזק בשלטון. מי החזיק את כל האנטישמיות, את כל שנאת היהודים במשך שנה שלמה עד פורים? ששם הייתה המלחמה הגדולה, לא היה ברור שהיהודים ינצחו במלחמה הזאת. הם היו צריכים להילחם נגד המון אויבים. הם הרגו רק 75,000. תנסו לחשוב כמה אויבים היו שם. מי החזיק את כל האנטישמיות וכל שנאת ישראל? לא המן, המן כבר מת, מזמן. הבנים שלנו. הם היו מחכים צבאיים, הם היו אנשים חשובים. הם נלחמו בשושן, הם נהרגו במלחמה, ואז אסתר ביקשה לתלות את הגופות שלהם. אבל זה לא איזה ילד קטן מצחיק שבוכה שתולים אותו על הציץ. לא, בכלל לא. משהו בכלל אחר. ועדיין אני רוצה לנסות להסביר למה אסתר ביקשה לתלות את הגופות של בני המן. למה לא מספיק שהם נהרגו במלחמה? ואני רוצה רגע אחד להסביר. נראה לנו אולי התעללות בגביעות או משהו כזה, אני רוצה להסביר. באגרות ששולח, המכתבים ששולח מרדכי, לא נאמר שאסור לגויים להרוג את היהודים. אתם זוכרים מה נאמר באגרות האלה, במכתבים האלה? שהמלך נותן רשות ליהודים להגן על עצמם. זה הכל. לא נאמר שלגויים אסור להרוג את היהודים. רק שהמלך נותן רשות ליהודים להגן. אני רוצה לשאול אותך. אדם צריך לקבל רשות להגן על עצמו? מישהו בא אליך ותוקף אותך. אתה לא תגן על עצמך? בוודאי, נכון? כל אדם. למה צריכים בדבר כזה לקבל רשות?
הרשות שהמלך נותן זה משהו אחר.
ולפני שאני אסביר את זה, אני אולי אשאל אתכם שאלה אחת. בכמה שפות, בכמה שפות נכתבו המכתבים, האגרות של המן? בכמה שפות? כתוב 127, נכון? 27, 20 ומאה מדינה, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו. וכמה שפות נכתבו המכתבים, האגרות של מרדכי? 128. כתוב של 7 ו-20 ומאה מדינה, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם.
פתאום יש באימפריה הפרסית עוד שפה רשמית. איזה שפה?
עברית.
עד עכשיו לא. זה יהודים, זה לא העם. יש יהודי פה, יש יהודי שם, יש יהודי כאן, מפוזר ומפורד בין העמים. מרגע שמרדכי משנה למלך, יש עוד עם באימפריה, עם מוכר, העם היהודי. שפה זה אחד הדברים שמגדירים עם באופן פורמלי, רשמי. האגרות שנותן אחשוורוש, זה לא שלכל אחד מותר להגן על עצמו, אלא ליהודים להיקהל ולעמוד על נפשם, שמותר להם להקים מיליציות, צבא, להגנה ציבורית, על כולם. שזה צריכים רישיון. זה לא כל אדם שמגד על עצמו. זה מיליציה אחת או צבא אחד, היה כאן היתר להקים צבא. זה היה בדרך לעצמאות יהודית. אחרי דור אחד, אחרי מרדכי, נחמיה מקים בירושלים צבא יהודי. אבל זה מתחיל ממרדכי, הוא הראשון שהקים צבא. עוד לא הייתה מדינה יהודית. אנחנו מכירים היום, יש מדינה יהודית, בארץ ישראל יש לה צבא יהודי. אבל זה לא מתחיל שם. איפה התחיל צבא יהודי? מה?
על יד מרדכי.
לא, לא, אני מתכוון בתקופה שלנו. זה התחיל מז'בוטינסקי, שמעתם את השם? מה הוא יסד? את הגדודים העבריים. זה היה עוד בצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה. כן? אחר כך במלחמת העולם השנייה הייתה הבריגדה היהודית, רק אחר כך קם בארץ מדינה עם צבא יהודי. גם אצל נחמיה שקם צבא, אבל צבא יהודי קם דור אחד קודם אצל מרדכי.
היה צבא יהודי, זה אומר יש מדינה, יש בדרך, יש עם יהודי ויש כאן צבא שמותר לו לא רק להגן, גם להשמיד, להרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים אותם. כלומר, גם לצאת למלחמת מנע. יודעים מה זה מלחמת מנע? כמו ארצות הברית היום בעיראק. עיראק לא תקפה את ארצות הברית, נכון? אבל מפחדים שהם יעשו, נכון? מותר לך לצאת למלחמה מקדימה, שאתה יודע שזה מה שרוצים לעשות לך. דוגמה, מלחמת יום הכיפורים, אנחנו שמעתם עליה, נכון? יצאנו להגן על מדינת ישראל כשתקפו אותנו, אבל במלחמת ששת הימים לא ידענו שרוצים לתקוף אותנו, אז יצאנו קודם למלחמה, ולכן גם הצלחנו את זה.
זה לצאת למלחמת מנע, למלחמה מוקדמת, זה רק עם שיש לו סמכויות וזכויות שלנו. אילו 10 בני המן היו נהרגים במלחמה, ורק זה, כמו אנשים, מפקדים, שנהרגו במלחמה.
אסתר לא הסכימה. אסתר דרשה לקחת את הגופות שלהם ולקלוט אותם על עצים. 10
בני המן שידעו כל הדורות וכל האנשים, הם לא היו לוחמים, הם היו פושעי מלחמה. אנשים שהורגים אותם בזמן מלחמה, מוצאים אותם היום להורג בירייה, נכון? פושעי מלחמה, איך מוצאים להורג? תולים אותם. משפט נירנברג, שמעתם, נכון? מה עשו לפושעים? תלו אותם. תולה מישהו, אתה אומר, הוא לא לוחם, הוא פושע. זה משהו אחר.
אסתר רצתה שידעו את הדבר הזה. לא מדובר כאן על מלחמה, מדובר על פושעי מלחמה, והם יתלו על העצים כמו פושעי מלחמה. זה לא התעללות בילדים, ילדים לפושעי מלחמה, אבל רק כמו בתורה. כי יהיה לאיש חץ משפט מוות והומת, קודם הורגים אותו, אחר כך ותלית אותו על עץ. תולים על עץ רק את הגבייה. כשיהושע הורג את חמשת מלכי כנען, זוכרים את הסיפור ביהושע? אדוני צדק, מלך ירושלים, וכל החברים שלו שם, שהתקיפו את גבעון, קודם הורגים אותם, אחר כך תולים, זה משהו אחר. שחשברוש תולה את המן, הוא תולה אותו כמו גוי. אתם רואים את הרגליים מתנדדות על העץ, זה יחזור לי, נכון. זה כמעט קניבלי. אצל אסתר. אבל חשוב לאסתר לדעת שכולם ידעו את הדבר הזה. זה לא מלחמה. זה עם נגד עם. זה מלחמה של היהודים נגד פושעי מלחמה. למה נגד פושעי מלחמה? כי הם רצו לא להילחם נגד היהודים, אלא להרוג טף ונשים וזקנים. זה לא נכון. זה פושע. אמרתי את הדבר הזה, ואני כבר צריך לסיים, אחרי הזמן אני כבר צריך לסיים. אני רוצה שמהסיפור הזה ניתן לקחת דוגמאות עוד להרבה מאוד מקרים בתורה. אין בתורה בשום מקום דבר כזה שהורגים מישהו בגלל שהוא בן של מישהו, או בגלל שהוא בן של בן של בן של מישהו, לא קיים. פוקד אבון אבות על בנים, מה אומרים חז"ל? באוחזים מעשי אבותם בילהם. כשהם עושים את הפשעים של האבא שלהם, לא הורגים אף אחד בגלל שאבא שלו עשה משהו, בטח לא הולכים להרוג ילד קטן ולתלות אותו על עץ כשהוא כזה קטן וטיפש בגלל שאבא שלו היה חשב. וקיים בהרבה מקומות, וצריכים עם הדבר הזה להתמודד בהרבה סוגיות בתורה, ואפשר לעשות את זה. אנחנו עשינו את זה היום בסוגיה אחת קטנה, ושיהיה לכם פורים שמח.